שמי יוסף אליהו, ומי שמכיר קצת את הספרים, הרב נבנצל, בעיקר בשנים האחרונות אני עוסק בנושא הנישואין, ובעזרת השם יתברך אנחנו רוצים לפתוח סדרת שיעורים לנושא הקמת הבית היהודי ואופי הזוגיות, העשרת הזוגיות. נשתדל תמיד לצאת מקורות הנצח של היהדות, להפיק מהם לקחים לימינו, איך מה שנאמר על אברהם ושרה יכול להתממש גם אצלנו בבית היום בשנות ה-2000, לראות שיש הרבה מה ללמוד דווקא מן הדברים הישנים והטובים, וגם נשתדל להביא דברים מהנעשה בתחום השידוכים, שנושא הזה הולך ונעשה יותר ויותר, אנשים מבינים את החשיבות שלו. נביא חידושים בנושא הזה, כל זה כדי להעשיר את כולנו ולסייע ככל שאפשר במשימה הלאומית הגדולה של הקמת בתים נאמנים ואיתנים, בתים שימשיכו בעזרת השם עד 120 לאורך ימים ושנים. מדוע הנושא הזה הוא כל כך חשוב, כל כך מרכזי? נכון, מצוות פרו ורבו היא מצווה מאוד חשובה, אבל אפשר למצוא עוד מצוות מתוך התרי"ג שהן יקרות ו מעלתן גדולה ונשגבת, ובכל זאת אנחנו רוצים לתת בנושא הזה של הזוגיות דווקא, בניית הבית. ובכן, שתי סיבות, האחת פשוטה מאוד, מציאותית, והאחרת יותר רוחנית, יש בה אולי חידוש. אם אתה מסתכל, כמו שאנשים מסתכלים בדרך כלל על חיי הנישואים, אז בסיבה השנייה יש ודאי חידוש של מה הם הנישואים באמת. שתי הסיבות הם, יש להם גם פן לאומי מאוד גדול. סיבה פשוטה, מדוע הנושא הזה הוא חשוב? כי המצווה הזאת, אם אנחנו לא נקפיד בה, של הקמת בית והבאת צאצאים, אז באמת לא יהיה מי שיקיים את יתר התרי"ב מצוות שיש בתורה. זה לצערנו היינו כ-2000 שנה בגלות ולא קיימנו את המצווה המרכזית שקרויה ארץ ישראל, אבל בכל זאת היהדות שרדה והגיעה והתאוששה התאוששה שוב כאן, והתחייה הלאומית שוב חזרה, למרות שהמצווה הזאת לא הייתה. אבל אם לא יקיימו את פרו ורבו או יתרשלו בעניין הזה, אז כולם מבינים שאין מה להמשיך הלאה באופן מעשי מאוד. את הנתון שפורסם בערב ראש השנה, ואולי אפילו לא נעים להזכיר, שבמדינת ישראל היום בגילאי 20 עד 29 יש 76% לא נשואים. זה ודאי מצב שלא היה אף פעם בעם ישראל. כלומר, הגענו היום למצב שלא ברור, צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, איך הגענו למצב הזה. כן? גם עם הציבור הדתי המצב ודאי קצת יותר טוב, והם מאזנים כדי להגיע ל-76% לא נשואים, אבל גם במצב בציבור הדתי יש בהחלט מה לשפר. סליחה? לא נשואים? כן, רווקים, או אולי, אינני יודע, אולי גם גרושים, לא יודע. זה היה נתון שהתפרסם, נתון סטטיסטי בערב ראש השנה האחרון. אבל יש גם סיבה רוחנית שהיא בעצם מכרעת יותר מהסיבה הקודמת שאמרנו. הבאת צאצאים לעולם זה נושא שהוא שייך בחלק מהחיים של בני הזוג. אם בני זוג מתחתנים וחיים 50-60 שנה, לא רוב השנים הם עסוקים בהבאת ילדים לעולם. רוב הזמן זה הקשרים ביניהם. יש גם אנשים שלא זוכים, ביניהם צדיקים גדולים, שלא זכו לפרי בטן. אבל זה לא מוריד כהוא זה מהסיבה הרוחנית הגדולה של יש רעיון עמוק שמשפיע על כלל האומה ועל כלל היחסים שלה עם הקדוש ברוך הוא, בעצם החיים של איש ואישה. וזה הנביא בעצם מבטיח את זה כבר, ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם, טוב מבנים ומבנות. יש כאן ערך רוחני שההשפעה שלו על האומה היא מעבר לעניין הזה של בנים ובנות. הסיבה הרוחנית הזאת היא שייכת גם בחייהם של ישישים בני 90, כן? מי שיודע, הרב כדורי, זכר צדיק לברכה, המקובל הגדול, כשאשתו נפטרה הוא היה בן 100, והוא התחתן שוב, כן? לא רק כדי שהם איש יבשל לו, היו מספיק מתנדבים, כן? אלא בעצם העניין שזכר ונקבה זה אחדות אחת. זה תא שהוא לא פועל אם אין את שני החלקים. ידידי הצייר יצחק גלעדי הראה לי תמונה לפני כשנה של חמיב וחמותו. חמיב הוא חבר הכנסת לשעבר, הרב יהודה אברמוביץ', היה שנים רבות חבר כנסת מטעם אגודת ישראל, ויש לו זכות גדולה מאוד שהוא הביא לארץ את חגורת הבטיחות. זה חוק שהוא הביא אותו מאירופה, יש לו הרבה אנשים שהוא הציל בדבר הזה. והוא עומד ומקריא לאשתו שיושבת על קורסה, מקריא לה דברים שהוא כתב. מה הוא מקריא לה? שיר שהוא כתב לכבוד יום הולדתה ה-90. היא ככה שעונה בקורסה, ראשה על ידה מרוב ימים, היא הייתה מבוגרת ממנו. כן? והוא כל שנה היה כותב שיר לחנה לשלי, ככה הוא המשיך לקרוא לה עד גם בגיל 90. ואין ספק שעצם הקרבה הזוגית שהייתה באותם רגעים שהוא הקריא לה את זה, כן? היא לא פחותה כהוא זה מזוג צעיר שנמצא עכשיו באמצע השבע ברכות והם בשיא כוחם ועונם. מבחינת הסוד, שתכף נפרט אותו, שיש בחיי הנישואים, אין שום הבדל בין אנשים, בין צעירים, בין גדולים. עצם החיבור בין הזכר והנקבה, עצם הקשר ביניהם, יש לו השפעה אדירה על כל העולמות. גם על העולם הזה, אבל גם על העולמות העליונים. להשפעה הרוחנית הזאת, אני קראתי בספריי סוד הנישואים. מהו באמת הסוד של הנישואים? אז כולם מחפשים, תמיד שאתה אומר את המשפט הזה, מחפשים את הסוד לאיך נחיה ביחד חיים טובים. הסוד של החיים יהיו מאושרים ונצליח ולא נגיע למריבות וכו'. אבל יש כאן, כמו שאמרתי, פן לאומי הרבה יותר עמוק מהעניין הזה. והוא הסוד שנמצא בשיר השירים. זה השיר שעליו אמר רבי עקיבא, שכל הכתובים קודש, בשיר השירים קודש קודשים, זה בגלל הסוד שנמצא בחיי הזוגיות. ובכן, נגיד אותו בלשונו של הנציב, רבו של הרב קוק, ראש ישיבת ולוז'ין, בפירושו העמק דבר לתורה, כותב על הפסוק הראשון שבתורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. כאן התורה כבר תמנה את התוכנית של כל הבריאה. גם הגאון מבין לכותב את זה. איך נחבר את השמיים ואת הארץ? המשפיע והמושפע. זה כל מטרת הבריאה. אומר על זה הנציב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ממש בפסוק הראשון, בראשית א' א', בתחילת הבריאה עלה על רצונו יתברך להיות הליכות העולם כולו משפיע ומושפע. כלומר, מה שבעצם הנציב כאן נכנס לשאלה פרשנית כדרכו, שבעצם אי אפשר לומר שבהתחלה השם ברא את השמיים ואת הארץ. הרי הארץ נתגלתה רק ביום השלישי, כשאלוקים אמר יקבעו המים אל מקום אחד ותראה היבשה. אז מה פירוש בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אז הוא אומר, אין הכוונה לשמיים והארץ האלה שאתם רואים, אלא כאן תמונה הנוסחה הבסיסית לכל מה שתקראו מכאן ואילך. והנה כל המשפיעים מכונים שמיים, והארץ מורה על המושפע, שהוא בטבעו רץ לקבל ההשפעה. הנציב מסביר בעברית מדוע היא נקראת ארץ, כי היא מייצגת את כל אלה שמקבלים את ההשפעה, הם תמיד רצים ארץ. השורש של שתי האותיות האלה, המושפע תמיד רץ לקבל. כן? בכל מערכת של זכר ונקבה, כמו שתכף נסביר. אומר הנציב שם, ומי שדעתו יפה, ימצא ברמז הכל. שדעתו יפה יבין שפה כבר, זה הרמז לכל מה שהולך מכאן ואילך. אם כן, כל העולם בנוי תאים תאים של זכר ונקבה. זכר ונקבה לא רק במובן של איש ואישה. מורה ותלמידים זה זכר ונקבה. גם מורה ותלמידים זכרים, אז המורה היא הזכר במסגרת הזאת, והתלמידים הם הנקבה. למורה יש ידע, יש לה שפע, שהיא צריכה להעביר לתלמידים. עשיר ובית חולים שצריך תרומה לקנות איזה מכשיר רפואי חדש, זה זכר ונקבה. העשיר במערכת הזאת הוא הזכר, יש לו שפע והוא חייב להשפיע אותו. הנציב כותב את זה במקום אחר, בפרשת האזינו השמיים והדברה. בכל מקום הנציב, תדעו, מיד מתייחס לנושא הזה של משפיעים ומושפעים. למשל בתוכחה שכתוב והיו שמכם כברזל, אז אנחנו מבינים השמיים יהיו כברזל ולא יהיה גשם. אומר הנציב, זו נבואה שאומרת שהמנהיגים לא ישפיעו לעם מה לעשות. יהיו מנהיגים, אבל הם לא יגידו כלום. זו הכללה. שהשמיים לא ייתנו את תלם. זה הדבר הגדול. שהמנהיגים, מורי הדרך הרוחניים של עם ישראל, לא מורידים את השפע הרוחני שהם צריכים להוריד לארץ, לעם. אם כן, מפקד ופיקודים, לזכר ונקבה. המפקד יודע את התוכנית, הוא צריך להעביר אותה לחיילים, והם צריכים לבצע אותה. יום ולילה, לזכר ונקבה. וזה גם במושגים מאוד רוחניים. הגאון מווילנה כותב בפירושו לתורה, שאפילו, קחו דבר כמו ססון ושמחה. זה, כן, אשר ברא ססון ושמחה. אומר הנציב, אומר הגאון, זה זכר ונקבה. זה גם במובן, ססון זה זכר, נכון? ושמחה, שמחה זה נקבה, כן? אז זה לא סתם איזה כפילות של ביטוי, אשר ברא ססון ושמחה. הוא אומר, יש כאילו גם בתוך השמחה עצמה יש איזה משהו שמשפיע ומשהו שמושפע, כן? שאנחנו לא מבינים את זה בכלל, זה משהו מופשט לחלוטין. וכן יגון והנחה, והסר ממנו יגון, יגון זה הזכר, והנחה זה הנקבה. כן. כל העולמות בנויים זכר ונקבה. כמובן, שמש ולבנה, זה הדוגמה הידועה, שמש משפיעה, והלבנה מקבלת ומעבירה הלאה. הדוגמה שאני אוהב להשתמש בה כדי להסביר שהזכר הוא משתוקק להשפיע, כן? ככה הנציב כותב שם באזינו השמיים והדברה, והנקבה משתוקקת לקבל בכל מערכת. כמו שאמרנו שהיא נקראת ארץ שהיא רצה לקבל את ההשפעה. הדוגמה היא מנקת ויונק. אישה מנקת, במזל טוב, נולד לה בן, והיא מניקה את התינוק שלה. היא הזכר פה, במערכת הזאת, והתינוק הוא הנקבה. כולם מבינים שהמנקת חייבת להניק, אחרי כמה שעות היא לא יכולה. כך הקדוש ברוך הוא ברא את הזכרים בכל המערכות. העשיר יש לו כל כך הרבה כסף, שהוא לא יודע מה לעשות איתו. הוא חייב למצוא איזה נושא, איזה פרויקט שהוא יתרום את הכסף. איך ידעו שיש לו כסף? אם זה יושב בבנק רק, כן? איזה תסכול שלו. בעצם הנטייה הבסיסית של כל בחור להתחתן, היא בנויה על הרצון להתבטא. להביא את עצמו לידי ביטוי. זה הדחף הבסיסי שדוחף אדם להתחתן. אז כמו שאנחנו אומרים, כל העולם בעצם הוא בנוי שני טורים ארוכים של זכר וטור ארוך ארוך של נקבה נקבה. מי יכול להשפיע, לגרום לכך ששני הטורים האלה יתקרבו, ואכן התלמידים יקבלו מורה שייתן להם בדיוק את מה שהם צריכים? כי סוד ההשפעה, אנחנו נתייחס לזה בוודאי בשיעורים הבאים בעזרת השם, סוד ההשפעה הוא האיזון. הקשר בין הזכר והנקבה בכל מערכת בנוי על כך שהזכר ידע כיצד להשפיע. זה מתחיל ממנו, כי כל התהליך מתחיל ממנו. הוא מקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, כן? העשיר, החכם, הזכר, השמש, והוא מעביר את זה הלאה לנקבה, שרק היא יודעת מה לעשות עם השפע הזה. אם כן, אם המורה יפציץ, כמו שאומרים את התלמידים, בידע שלו, אז מהר מאוד הנקבה תשדר לו שאי אפשר, אין קשר. מלאכתו של המורה הזה לא תצלח. הוא צריך לדעת להעביר להם את השיעור עם הכנה מתאימה, בא להעלות אותם מדרגה אחת מעבר למה שהם היום. אם השיעור יהיה יותר מדי עמוק, אז אולי המורה ייהנה מעצמו, אבל מהר מאוד הוא יראה שם לחשושים וזהו. הנקבה משדרת לזכר האם הוא משפיע בצורה נכונה. האם השפע לא הולך סתם לאיבוד? מי אם כן יכול להשפיע שכל הזכרים והנקבות ייפגשו בכל המערכות בעולם ותהיה הרמוניה בשיתוף הפעולה ביניהם? איש ואישה. זה סוד הניסויים. שהקדוש ברוך הוא נתן לגבר ולגברת, בעצם הקשר ביניהם, שהוא כמובן בעיקר מילולי, רוב הקשר שנעשה בחיים של בני הזוג הוא מילולי, הוא בדיבור, הוא גם מתחיל בדיבור. הרי את מקודשת לי בטבעת זו, בדיבור. ככה הקדוש ברוך הוא קידש את עם ישראל גם, הוא נגלה אליהם בדיבור. כן? אז עצם הקשר ביניהם, עצם זה שנגיד כיף להם ביחד, זה עצמו גורם באותו רגע לקירוב כל המערכות של הזכר והנקבה. אולי 100 שנים אחרי שמרן הרב זצ"ל התחיל להרוות את הארץ בעניינים פנימיים, אז אולי השעה והאומה הקשרה לקלוט רעיון עמוק כזה שהוא רוחני מאוד, ועל זה בנוי כל העניין של שיר השירים. איש ואישה פשוטים שיושבים במטבח ומכינים ביחד ארוחת ערב וכיף להם ביחד, באותו רגע באיזשהו מקום בעולם איזה אדם שצריך לעבור ניתוח, הוא יקבל בדיוק את הרופא שיעביר את הניתוח הזה בהצלחה. הרופא והחולה זה זכר ונקבה. וזה קרה בגלל ששם שני הזוג ובני הזוג האלה דיברו בצורה נעימה אחד אל השני. פשוט יש לנו אחריות מאוד גדולה על הכתפיים בעצם הקשר הזוגי. מעבר למה שאמרנו שיש פן מאוד חשוב בזוגיות שהוא המשך העולם. כן, בבקשה. טוב, אנחנו בעצם כל סדרת השיעורים תפתח את הנושא הזה ותוכיח אותו כל פעם במקום אחר, מכיוונים אחרים. מה שאמרנו שבסופו של דבר הכל תלוי בזכר, כן? מי אמר את זה? טוב, פה אני מדבר על גברים, אז טוב שאנשים לא שומעות. הכל תלוי בזכר בסופו של דבר. מי אמר? הזכר הגדול, הקדוש ברוך הוא. הוא האב טיפוס של הזכר, וכנסת ישראל היא האב טיפוס של הנקבה. ומה אומר הקדוש ברוך הוא על העניין הזה? אומרת הגמרא במסכת ברכות בדף ל"ב עמוד א', ספר דברים, הרי כמו שרש"י מביא מיד בהתחלת הספר, זה תוכחות שמשה השאיר ככה לימים האחרונים, ולא רצה להוכיח את ישראל לפני כן. אבל משה רבנו הרועה הנאמן, הסנגור הגדול של ישראל, אם רבי לוי יצחק היה מברדיצ'ר, היה סנגורם של ישראל, ודאי משה רבנו לא היה קטן ממנו, ותראו שאפילו בתוך התוכחות כבר, אז הוא מלמד סנגוריה על ישראל, כן? עד שכבר הגיע ל-37 הימים האחרונים שלו בחיים, עדיין הוא רץ ללמד עליהם סנגוריה. אז איך מתחיל הספר? אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל, כן, במדבר, בערבה, מול סוף, בן פרן ובן תופל, ולבן וחצרות ודי זהב. מה זה ודי זהב? אז רש"י אומר שהזכיר להם ברמז את חטא העגל שנעשה מזהב. אומרת על כך הגמרא, אמרי דבר רבי ינאי, כך אמרו בישיבה של רבי ינאי, כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה ודי זהב? ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפעת להם לישראל, עד שאמרו די, זה הדי, הוא גרם שעשו את העגל. מה היינו אומרים על סניגוריה כזאת? מה? בגלל שאני הוצאתי אותם ממצרים עם כסף וזהב, וקיימתי את ההבטחה שהבטחתי לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, אז זה, בגלל זה הם עשו את העגל, כן? זה נשמע טענה, נשמע טענה מאוד, לא כל כך חזקה, כביכול, כן? מה זה? עשיתי להם טובה. רציתי שהם יצאו אחרי כל השנים האלה, שיצאו בשמחה. אז זה התודה רבה שלכם, שבגלל זה עשיתם את העגל? הטענה נשמעת לכאורה, אבל מה אומרת הגמרא? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו למשה, שנאמר בהושע, יש פסוק, וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל. הקדוש ברוך הוא לוקח את האחריות על עצמו. נכון, נתתי להם יותר מדי כסף וזהב, אז ההשפעה הייתה חזקה מדי. זה הרבה פעמים בעניינים של שלום בית, הגבר לא מבין מה הוא לא בסדר. הוא מביא הכל, הוא קונה, הוא עושה, הוא מנחה, כן? רק לא מבין שזה פשוט כנראה העוצמה היא יותר מדי חזקה. זה יותר מדי חזק, הכלי לא מצליח לקבל את זה. זה עניינה של הנקבה, שהיא יודעת לקבל. זה צריך להיות שהיא תוכל ותהיה מסוגלת לקבל. אם אתם תרצו, תהיו מאוד צמיים ותרצו לשתות מברז מחבש, אז אתם מבינים שאי אפשר. בגלל שיש שם יותר מדי מים והזרם הוא יותר מדי חזק, אי אפשר לשתות. כל הוורט של העולם הזה זה שיש כלי שבו אני יכול לשים את הברכה האלוקית ולהשתמש בה. זה תפקיד הנקבה בכל מערכת. ולכן אמר רבי אליעזר, הרבה תורה למדתי מרבותיי, יותר מהם מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. איך יכול להיות? איפה התלמידים הרי יודעים הכי פחות מכל אלה שהוא הזכיר. אז איך מהם למדת הכי הרבה? כי בדיוק התלמיד בעצם זה שהוא לא הבין, אז הוא פיתח אותי, כן, וגיוון את הלשון שלי, שאני אסביר בסגנון יותר ברור, עד שהדברים נעשו לי יותר ברורים. וזה רק בזכות שהנקבה שישבה מולי, היא לא יכלה לקבל בזרם הגדול שנתתי בהתחלה. וכשהזכר בעצמו מתחיל להוריד את זה בצורה נכונה, זה בעצם ההשתלמות שלו. זה הסוד הגדול של כל מערכות הזכר והנקבה. יש לכל זכר יש גם צדדים של נקבה, כן, שהוא גם צריך לקבל, וזה יוצר את הקשר ביניהם. וגם לאישה יש צדדים אחרים, אנחנו נתייחס לזה גם היום, איך התרבות המערבית אולי גורמת לאישה לאבד את הנקודות הזכריות שלה ולכן לחפש אותה מחוץ לבית. בכל אופן, אני רוצה לסיים את השיעור הראשון. איך משיבים את מוסד הנישואים לכבודו הראשון? כמו שהיה בעם ישראל. ראשית, הדבר הפשוט ביותר, צריך לדבר על כך. להחזיר את הנושא לסדר היום הציבורי. תפתחו עלוני שבת. תסתכלו, איפה כתוב שם להתחתן? מה כתוב מתחת לדברי תורה, כל העמודים? יש המון פרסומות על לימודים, על שילובים, תוכלי לשלב את השירות לאומי עם לימודים, עם תואר, עם להתחיל את העבודה פה, וזה כבר ייחשב לך נקודות ותארים ותעודות. שום מקום לא כתוב שצריך להתחתן. ורבותיי, זה בסופו של דבר שזה השפעה מצטברת. נושא הנישואין נדחק לאט לאט הצידה. איש לא אמר את זה בצורה ברורה, איש לא מתכוון לכך. אבל אי אפשר להרים כמה דגלים ככה לראש התורן. אם אנחנו קודם כל דבר ראשון לדבר על כך. הייתי אמש בבר מצווה. כן. נער מרחובות, מתנאל. מאוד שמחתי שבמסגרת הדרשות וכל הדברים הנחמדים שעושים לבר מצווה, הזכירו גם את נושא הנישואים. קנו לו כל מיני מתנות, הדוד שלו, אז בין השאר קנה לו גביע, שבעזרת השם הוא היה בן 13, המצווה הבאה זה להתחתן. אז הוא כבר קונה לו גביע לקידוש שיהיה לו מוכן. ואחותו הקטנה נופר, בת השמונה, הביאה לו נר, והיא אמרה שכתוב ברש"י על פרשת השבוע, שתמיד היה נר דולק באוהל של שרה, וששרה נפטרה אז הנר קבע, וכשרבקה חזרה, אז הנר שוב דלק. אז כשאתה תגדל ותתחתן, אני מברכת אותך שיהיה לכם נר דולק, שהשכינה תשרה בביתכם. רבותיי, זה כל כך יפה וכל כך חשוב, כן? להחזיר את הנושא הזה. אני מבקש, אני מדבר עם ראש ישיבה תיכונית. אני אומר לו, כבוד הרב, כשאתה מברך את מסיימי כיתה י"ב, כן? לקראת צאתם לחיים. אז בוודאי אנחנו אומרים להם, ובעזרת השם אתם תצאו ותקדשו את השם בצבא ובתעשייה ובכל מקום, אם אפשר להוסיף עוד כמה מילים. בעזרת השם אתם תתחתנו ותקדשו את השם בכל מקום, בערים, ביפו, באקו, בגרעינים התורניים. כן, אבל בבקשה גם להזכיר, גם הנושא הזה הוא פשוט, הוא לאט לאט. הבחור חושב שהיום מה הוא צריך לעשות? ודאי, לייצג את היהדות בכל מקום, לצאת לשליחות, בוודאי. אבל לפני זה להתחתן, להשלים את עצמו, הקלה, זה בעצם תכלית מעשה שמיים וארץ. לכן היא נקראת קלה. עכשיו העניין הוא שלם. לכן גם שלמה המלך, אומר המדרש, נקרא שלמה, כי כיוון שהוא בנה את בית המקדש, והקדוש ברוך הוא שורה בתוך רעייתו, בקודש הקודשים, אז הושלם העניין. אז המשימה בעצם של הדור שלנו זה באמת להשיב את הנישואים לראש סדר העדיפות הלאומי, כמו שאומרים. ובעזרת השם נשתמע בשיעור הבא, כן, ועד אז ניפרד בברכת עוד ישמע בערי יהודה. תודה רבה לכם.